אנחנו נלמד היום על סוד דג הזהב. זה סיפור במקור, סיפור דני, שהפכו את זה אחר כך אחים גרים עם אחשמם לסיפור גרמני, ואחר כך רוסים הפכו את זה לסיפור רוסי. אבל זה סיפור במקור דני, והוא על דייג ועל ואשתו. רבי נחמן מברסלב היה אומר שבסיפורי עם של אומות העולם מסתתרים הרבה ניצוצות של קדושה. ואני חושב שבסיפור הזה שאנחנו עכשיו נדבר עליו גם מסתתרת איזושהי קדושה, אולי ניצוץ של קדושה. וננסה היום להבין מהו הרעיון. נתחיל, קודם כל אתם ודאי כולכם מכירים את הסיפור הזה, הוא מפורסם, ידוע מאוד, אבל אני אראה לכם בכל אופן בכמה מילים מה הולך שם. פעם אחת היה זקן וזקנה, שזקן היה דייג, הם גרו בבית הקטן הזה, כמו שאתם רואים פה, כזה בקתה קטנה, והם היו מאוד מאוד עניים, לאשתו אפילו לא היה, הייתה מאוד מדוקת, ישבה מול מה שנקרא שוקת שבורה, מפה בא הביטוי הזה המפורסם, לא הייתה להם אפילו שוקת כדי לכבס בגדים, היו מאוד מאוד עניים, והנה יום אחד הזקן תפס את הדג, דג זהב, והדג אמר לו, תשחרר אותי, וזקן שחרר אותו. ואז דג אמר לו, כיוון שאתה שחררת אותי, אני עכשיו אעשה כל מה שתרצה, כל בקשה שלך, מה שתרצה, אני אמלא. והזקן אמר, אני לא צריך שום דבר, יש לי הכל, אני שמח, כן, הוא היה כנראה מאוד תם. אז הוא הלך הביתה וסיפר את הסיפור הזה לאשתו. אז אשתו אמרה, מה? לא ביקשת שום דבר, היית מבקש לפחות שוקת שהייתה לנו, אנחנו לא יכולה אפילו לחבס, כלום. טוב, אז זקן הלך הביתה, זקן הלך לדג, אמר לו, אם אתה יכול לתת לנו שוקת, דג אמר, כן, ודאי, תחזור הביתה, יש לך כבר שוקת, הוא חוזר הביתה, ובאמת רואה אשתו מחבסת בשוקת חדשה, והכל מצוין וטוב. ואז היא אומרת לו, אשתו זקנה, היא אומרת לו, מה, רק שוקת ביקשת, דג יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. הוא אמר שיעשה כל בקשה שלך. אז אם אתה כבר ביקשת, אז למה ביקשת רק שוקת? היית מבקש משהו רציני. מה לבקש? בית. תבקש, אתה רואה, בית שלנו מתפרק. אז הוא אומר, בסדר. הלך לדג, ביקש בית, והנה חוזר הביתה, פתאום רואה בית ענק, יפה, גדול. נו, הוא אומר, נו, עכשיו זה כבר בסדר. אשתו אומרת, לא, מה פתאום, זה לא בסדר. למה? היא אומרת, כי אני לבד, עכשיו אני צריכה לטפל בכל הבית הגדול הזה, לבד, לשטוף, לחבס, אני לא יכולה. אני רוצה שיהיו לי גם משרתים, ושאני אהיה אצילה כזאת, שיהיו לי שם, כן, עבדים. בסדר, הוא הולך לדג, מבקש מדג, דג אומר, בסדר, הוא חוזר הביתה, יש לו, לאשתו יש משרתות ועבדים, וכולם הכל עובדים בבית. ואז הוא חוזר, אומר, נו, עכשיו את כבר סוף סוף מרוצה? היא אומרת, לא, מה פתאום? למה? כי אני רוצה להיות מלכה, לשלוט על מדינה כולה, על כל הארץ, שיהיו לי חיילים, והיו לי שומרים, והיו לי זה ממש... הולך, מבקש את זה מהדג, ודג אומר, טוב, בסדר. הוא חוזר הביתה, ועכשיו זקנה היא מלכה. אומר, נו, עכשיו את כבר מרוצה? והזקנה אומרת, מה, מי אומרת? אתם זוכרים מהגן ילדים? מה זקנה אמרה?
שהיא לא רוצה, את אומרת.
אמרה שהיא לא מרוצה. למה? היא אומרת, אני רוצה לשלוט על הדג עצמו, על דג הזהב, ואני רוצה לגור, לחיות, בתוך האוקיינוס, בים, ואני אשלוט על כל, כל כדור הארץ והים ועל דג עצמו, הוא יהיה משרת שלי. הזקן אמר, מה, את לא מפחדת? היא אמרה, לא, זה מה שאני רוצה. טוב, אז הוא הלך לדג וסיפר לו כל מה שזקנה ביקשה, והדג לא ענה כלום, פשוט הסתובב ושחה חזרה בים, לים. וכשזקן חזר הביתה, אז הוא מצא את אשתו יושבת מול שוקת שבורה. ומפה הביטוי הזה, השוקת שבורה. זהו, זה הסיפור. אני חושב שהסיפור הזה, שם מסתתר איזשהו עיקרון, כמו שאמרנו, כן? איזשהו ניצוץ, איזשהו יסוד. זה סיפור אמיתי. ננסה להבין, אז מה מסתתר שם? קודם כל, עיקר השאלה, למה היא לא הסתפקה להיות מלכה? למה רצתה לשלוט באוקיינוס? מה יש לה לעשות באוקיינוס שם, בתוך המים? מה העניין שלה? למה היא רצתה להגיע לשם? כן, זאת השאלה. למה זה אופי של... הוא אומר, זה אופי של נשים, אתה אומר. ובכל אופן, אני חושב שיש גם כמה גברים שגם הם לא יהיו מסתפקים בדבר הזה. באמת, מה אתם חושבים? יש לנו מיקרופון ש... מה אתם חושבים? למה היא רצתה להגיע לאוקיינוס? אני רואה, אם הייתי שואל אתכם משהו שם בתוספות או ברש"י, אתם בטח היו לכם הרבה תשובות. אבל זה כבר נראה... כן, מה אתה אומר? כן, תעבירו לו את המיקרופון. נכון. נכון, זאת השאלה. למה?
מי שהכיוון שלו בחיים הוא עניין של רוח, אז זה לא ככה, זה כפור. זה מה שלמדנו מהשולחן במנורה, מהשולחן ומהארון. השולחן היה שלם באורך וברוחב, והוא כבר תסתפק במה שיש, לאיפה תסתכל מהגובה למטה, תשבור את ה... יש לך גשמיות, יש לך בשולחן פה, השולחן אצלך. אבל מי שהכל שבור אצלו מבחינה רוחנית, השבור עצמו מביא אותו לידי שלמות להמשך חיפוש של דברים. זה היה העולם
שלך. טוב, מעניין, תשובה מעניינת. כן, בבקשה.
אני חושב עליהם שפשוט בהזדקקות, זאת אומרת, היא לא רצתה את ההזדקקות הזאת, אבל היא רצתה לשלוט על הנותן.
אוקיי, רעיון מעניין. כן, בבקשה, מה אתה חושב?
קשור לזה שהאדם לא תלכה בחורות,
גם ברוחניות, אני מחפש את העוד. עכשיו, היא לא רק רצתה עוד משפטים ולא עוד, היא גם ראתה שאדם בא מאוקיינוס, ובטח אמרה, אני רוצה את העוד, ובטח עוד ועוד. נכון, נכון. אבל אתם יודעים, כל השאלה שלי זה, אתם אומרים דברים נכונים, ואני מסכים, אני רק שואל, למה זה ככה? כן, אולי כבודו יגיד?
אני חושב שזה לפי רמת הפשט, שהייתה מלכה, אז היא שלטה מכל הארץ. אז מה נשאר לה לשלוט? זה היה נשאר באמת שליטה. אז נשאר לה לשלוט לא רק על הארץ, אבל גם על הימין, ואז היא שולטת על כל העולם. ואי אפשר להגיע מעבר לזה. אולי הפרק השני של הסיפור זה איך היא לשלוט על הקודש ברוך הוא, אבל בינתיים הוא יש לה לשלוט רק על העולם הזה.
כן, אולי כן, בבקשה.
יש באדם נשמה, שהיא נקראת חלק אלוקא ממעל, והיא רוצה להתחבר למקום, אבל בגלל שהיא נתונה במצרים של הגוף, היא לא יכולה להתחבר אליו, אז מה שהיא מנסה זה רק להידבק בו ולהידמות אליו, היא שואפת כל הזמן אל השלמות האלוהית. נכון. זה הרצון הזה כל הזמן עוד ועוד.
כן, נכון. כן. אתה גם רצית להגיד משהו? כן? תביא רבקשה את המיקרופון.
אז אולי את כל זמן שאתה נמצא במצב שאתה מקבל בזכות מישהו, אתה אפילו משלט הכי גדול, אפילו על כל העולם, אבל זה מאוד מאוד משפיל, כי אתה בעצם כלום. אז אי אפשר להרוג את המקור הזה ולהפוך, רק כשאתה בעצמך הופך למקור, אז זה יכול להיות סיפוק אמיתי. פחות מזה, זה כל הזמן זה השפעה, זה לא משנה, אתה סבת סקינה או אתה מלכה. זה אותו מעמד, כלומר אתה דג שהכל יכול.
כן, נכון. כן, יפה. אתם חושבים בצורה מאוד מעניינת, מאוד מקורית. ולעניות דעתי זה בדיוק, אני מסכים עם מה שאתם אומרים. אני חושב שזה באמת טבע של האדם. אנחנו ככה נברנו. הזקנה זה לא משהו מוזר, זה לא משהו שהיא לא יודעת להסתפק במועט, או היא כאילו משהו בור בלי תחתית. זה לא המצב. זה טבע של האנשים. טבע שלנו, אנחנו רוצים, כמו שאמרתם נכון, כאילו אנחנו רוצים אינסוף. אנחנו בעצמנו גם רוצים קרבת אלוקים, רוצים להיות כמו קדוש ברוך הוא. זה טבע שלנו. ואומר על זה, ולכן היא לא מסתפקת, תסתכלו, אומר על זה רב קוק במקור אחד אצלכם, אומר ככה, אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח, כי אם באוויר האלוקי, כל דבר אחר לא יספק אותנו. הידיעה, הרגשה, הדמיון והחפץ, מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוקיים דווקא. אז ימצאו את מילואם, את יחוסם השווה והמניח את הדעת. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו אדם. מה זה מעט פחות מגדולה זו? מאיזה גדולה? כן, מלהיות מגדולה אלוקית. היא מעט פחות מגדולה זו. זאת אומרת, הוא כן יהיה מלאך, הוא ימלוך, מלך, הוא יהיה הכל. אבל הוא קצת פחות מאלוקים. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו אדם, הרי הוא מיד טרוף. טרוף. מה זה טרוף? כמו מטורף, כמו משוגע. טרוף. כמו ספינה. כספינה המוטרפת בים, גלים, סוערים, מתנגדים, זה לזה, ידרכהו תמיד מנוחה, ממצב הסטטי, ממצב של יש מנוחה. ממצב הנוח הזה, הוא יזרוק אותו משם, מגל אל גל יוטל ולא ידע שלב. מקום מנוחתנו הוא רק באלוקים. טוב, ומזה, תראו מה הדבר מדהים, מה שאנחנו רואים כאן. מזה רב קוק מגיע למסקנה שבן אדם נורמלי, בן אדם רגיל, זה לא איזה זקינה שם דנית או משהו, אדם רגיל, הוא מקנה בקדוש ברוך הוא. הוא לא מודע לזה, הוא לא רוצה להגיד את זה, זה לא יפה לומר את זה. אבל זה מה שרב אומר כאן. בן אדם נורמלי מקנה בקדוש ברוך הוא. הוא גם רוצה להיות אלוקים. הרב קוק אומר שזאת קנאה מוזרה. שרוב האנשים, אם תשאלו אותם, אתה מקנה בינם, הם יגידו, לא, מה פתאום? קדוש ברוך הוא, איפה אני, איפה הוא, אני ענב, מה פתאום? אסור ככה להגיד, אסור זה. אומר, זה קנאה מוזרה, היא נסתרת. אנשים בדרך כלל מכחישים אותה. אבל תראו מה אומר. מקור 2 אצלכם.
יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש, הקינה באלוהים. האדם מקנהו באלוהים, על אושרו האינסופי, על שלמותו המוחלטת. אין מרפא למחלה זו, כי אם הערה עליונה של דעת אלוקים בבירור בעומק היגיון. זאת אומרת, אדם חייב לקנא בקדוש ברוך הוא, כי הוא מבין, הוא קטן, הוא זמני, הוא ימות. יום אחד כולנו נמות, והוא לא. הוא נצח, הוא חי וקיים, תמיד הם לא חלינו, תמיד הוא תמיד, הכל יכול. איך לא להיכנה בו? איך לא להגיד, אני גם רוצה, למה רק הוא? זה לא יפה. למה הוא שם אותי פה איפה שאני צריך להיות תמיד כזה מסכן וחולה ונצרר וכניתך כל הזמן להתפלל ולבקש ממנו דברים? אני בעצמי רוצה לשלוט, למה לא? עכשיו, אני חושב שרוב האנשים הנורמליים שישים פה, אנחנו יושבים ואומרים, אני גם רואה לה על כבודו, כבודו מגיע ואומר, אני אף פעם לא קראתי באלוהים, אני לא מקנא. למה אני קנא? שיהיה בני, למה אכפת לי ממנו?
למה כל כך הרבה צרות?
כן.
לשמוע צרות.
אני לא מקנא. יש סיפור אחר, יש רומן כזה, רומן רוסי, לפני 100 שנה בערך, ששם יש כזה איש אחד, אציל כזה, פילוסוף כזה עמוק, יושב וחושב כזה כל מיני דברים, ויש לו משרת. אז הוא שואל את המשרת שלו, תגיד לי, כואבת לך לפעמים נשמה? אז המשרת אומר, מה כואב? סליחה, מה כואב לי? אומר, נשמה, נשמה, כואבת לך לפעמים? אומר, נשמה? לי? לא, אף פעם, אף פעם לא כואבת. בטן כואב לי לפעמים. אומר, אוף מבוא, טוב, כל סדר, בסדר. אז אנחנו במובן מסוים אומרים, מה קידום שאני אקנה בקדוש ברוך הוא? אני לא מקנה. שהוא יהיה שם, אני פה, העיקר שאני אגמור את 120, מה שנשאר לי. מה יש לי כאלה בו? אבל הרב אומר כאן שזה קינה נסתרת, נכון? לכן הוא קורא לך, שימו לב, יש יצרה נסתר מאוד. זה... ולכן הזקינה הזאת לא הסתפקה במועד. זאת אומרת, זה ניצוץ שרבי נחמן דיבר עליו, שיש ניצוץ אלוקי אמיתי, ניצוץ קדושה בסיפורים גויים, אז זה אותו ניצוץ שהם קלטו נכון, מדויק, לעניין הזה. זה מאפיין אותנו. בתוכנו יש כמיעה לאלוקים, אנחנו פשוט לא יודעים איך לבטא את זה. אז אנחנו חושבים שהביטוי, כמו שאתם אמרתם בהתחלה, שאתה אמרת, כי אנחנו מבטאים את זה בזה שרוצים את מכוניות, רוצים תארים, רוצים להתחתן, רוצים... דיברנו על זה בפעמים הקודמות, אבל בזה היא צדקה. וזה לא מידה רעה, זה לא מישהו שהוא כאילו לא בסדר בזה, אלא... זה מהותם. עכשיו השאלה, איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת? כן, הבעיה היא קיימת. איך נפתור אותה? הרב אומר כאן, זה מאמר ארוך, אולי אני בכוונה מביא לכם בדרך כלל במאמרים כמה משפטים, שאתם תוכלו לפתוח את המאמרים במקור ולקרוא הכל במלואם. אבל הרעיון הוא שאנחנו מסתכלים על הקינה הזאת, לא כמשהו רע, אלא כמשהו שמצביע על כך שאנחנו בעצמנו שייכים לאינסוף. זה אופייני לנו לרצות לחיות לנצח, או להיות הכל יכול, או להיות שלם. זה נורמלי. אנחנו לא מודעים לזה, כמו שהמשרת הוא לא מודע לזה שנשמה כואבת לפעמים. אבל זה מופייני. אנחנו כאלה. יש לנו שייכות לאין סוף. ולכן הרב אומר כאן, במאמר הזה, הוא אומר שהפתרון לבעיה הזאת זה לא להגיד, לא, תעזוב, מה אתה, תהיה צנוע, תהיה ענה, ומה אתה חושב על דברים כאלה, זה לא יפה, וזה לא... לא, הפתרון הוא לא כזה. הפתרון זה להגדיל, כמו שאומר קודם, להגדיל דעת אלוקים. מה פירוש דעת אלוקים? להבין שאנחנו לא מפורדים, אנחנו לא שונים, אנחנו לא כאלה ש... פה אתה קטן ומצומק וכזה בגוף, הוא גדול שם בעולמות עליונים, הוא שם חי וקיים והכל מצוין שם בשמיים. זה לא פתרון. פתרון להבין זה שאין הבדל בין האדם ובין הקדוש ברוך הוא, הבדל שהוא כמו שני מערכות זרות, כמו שני דברים שונים זרים אחד עם השני, אחד עם השני. אלא זה הכל עבדותי, הכל אלוקי, הכל אינסוף, שהוא מתגלה בצורות שונות, בגוונים שונים, בפרצופים שונים, בהופעות שונות, ברמות שונות, אבל זה הכל עבדות אלוקית. אין עוד מלבדו, אין שם כאילו שם איזשהו אלוהים בשמיים ואנחנו פה קטנים ומסכנים חיים פה בעולם הקטן ואנחנו מקנים בו. הקינה הזאת מתעוררת כיוון שאנחנו מסתכלים, אני פה והוא שם. זאת אומרת, יש לנו הסתכלות מפורדת, פרגמנטלית, קטנה, מנתקת בין השמיים, בין קדוש ברוך הוא, בין אלוקים ובינינו. ולכן יש קינה. אבל אם אתה מבין שהכל אין סוף, הכל זה אלוקות, כולל גם את האדם המתגלה, הוא גם ביטוי של אלוקות, אז אין במי להיכנע. אין מישהו שם שאני יכול להיכנות בו. תסתכלו, אומר על זה הרב במקור 2א. אומר, איך אנחנו מבינים נכון את הדבר הזה? הנתיבה המדעית מבררת שההבדל שבין האלוקים והעולם תלוי רק בדעה והשגה ורוחות החיים. זה לא דבר מציאותי. זה לא, יש המציאות אחת ופה אנחנו במציאות אחרת. זה לא הבדל מציאותי, זה דבר, זה הבדל שהוא תלוי בהשגה. כל מה שהדעה מתעלה, מתקרב האדם והעולם לגודל האלוקי. ברגע שאתה מתחיל לחשוב בצורה אחדותית, אז אתה מבין שזה לא שתיים. אתה מבין שזה מערכה אחת. ואין עוד מלבדו, הכל אחדות. וברמותו העליונה של האדם והכרתו הגמורה מוצא הוא שהכל הוא כלול באלוקים. ועצמיותו, עצמיות הפרטית של כל פרט מפרטי ההוויה איננו כי אם התגלות אלוקית. ואם אנחנו לא שונים, אנחנו לא זרים, אנחנו לא מנותקים אחד מהשני. זה לא שאני פה, אני קטן, אני מצומצם, אני אמות, אני חולה, והוא שם מלך חי וקיים. זה לא ככה. אלא הכל אלוקות שמתגלית ברמות שונות. אז מי זה אני פה, כמו שאומר פה הרב, תשימו לב לביטוי הזה, העצמיות הפרטית של כל פרט מפרטי הפרטים, זאת אומרת שזה אנחנו. מי העצמיות הפרטית שלנו? זה דבר אלוקי, שהוא הזרחת, ההתגלות האלוקית הזורחת בגוונים שונים לפנינו. ולפי זה כל האושר האלוקי, הלא הוא אושר של הכל. והאושר הוא הולך ומתגדל. כל מה שהידיעה האלוקית היא הולכת ומתבררת. זאת אומרת, מתי אנחנו מרגישים מתוסכלים? מתי אנחנו מרגישים רע לנו? כשאנחנו חושבים ש... אני זה מי שיושב פה. אני זה זה, זה אני. ואז באמת רע לי. אז זה לא יפה. לא פייר. כן, כמו שאומרים, זה לא הוגן. למה שזה אני פה והוא שם? אבל, רגע. אבל אם דעה שלנו הולכת ומתבררת, אז אנחנו מבינים שזה אותו עניין. זהו סוד העונג, הנעלה של השגת אלוקית, השגה אלוקית, שהוא הולך וחש את אושרו העליון, את שלמותו הנצחית. זאת אומרת, כן, האדם הוא הולך וחש את אושרו העליון, את שלמותו הנצחית, המלאה חדווה ועוז, ולכן אין כאן מקום לשום קינה. במי אתה מקנה בדרך כלל? במישהו אחר. אז אתה מקנה. אבל אם אתה מבין שהכל זה אחדות אלוקית ואין עוד מלבדו, אין מישהו שם בשמיים שהוא יושב בכיסא הכבוד שלו, ואנחנו כאן מסכנים ונמלים כאלה וחיים מתחת להשגחתו העליונה. אם אנחנו נתפטר מהציור המגוחך הזה, אז פתאום אתה מבין שאם אנחנו ממששם הוא אחד, אז אחד כולל הכל, כולל אותי ואת המיקרופון ואת התמונות של דג הזהב. זה כולל הכל. אין שם מישהו שהוא לבדו, כן, כמו שהרב אמר כאן, באושרו הגדול, יושב שם לבדו ומביט עלינו. אלא זה הכל אחדות אלוקית אחד. וזאת הכוונה שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ועכשיו כל השאלה זה למה אנחנו לא מרגישים ככה, ולמה אנחנו מדברים עליו, וכל כתבי קודש, וכל מה שטרמינולוגיה שלנו, ותמיד מתייחסת לשם כאילו הוא יושב שם בשמיים, הוא גדול, הוא בעולמות הרוחניים ואנחנו כאן. למה כל החיים שלנו, כל הדיבור שלנו הוא כביכול כזה, שמנתק בינינו בין השם? אז לשאלה הזאת אנחנו נענה בעזרת השם בשיעור הבא.